יש פסוק בנבואה של זכריה הנביא, אומר ראיתי, שאומר ראיתי הוא בעצם מתנבא על עם ישראל, כידוע שהרבה מהנביאים התנבאו בדרך משל מה שהם ראו, והמשילו את עם ישראל בדימוי של משהו אחר, ומזה צריך להבין מה כל הפרטים במשל מתאימים לנמשל. מה אומר הנביא זכריה? ראיתי והנה מנורת זהב כולה. הוא ראה מנורת זהב שהיא כולה מלאה זהב וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה. זה מה שהנביא זכריה אומר. למי הוא מתכוון פה בעצם? אומר אדמור הזקן, הנה נרות, מה שהוא אומר כאן, שהוא רואה נרות, אז בכלל ידוע שנרות נקראים נשמות. אחד מהכינויים לנשמות, קוראים לנשמה נר. על שם הפסוק שאומר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. אז בזה אנחנו מבינים שכשכתוב נרות, זה נמשל לנשמות. בענייננו כתוב שהנביא זכריה רואה את עם ישראל, והוא רואה שיש עליה שבעה נרות. מי עם השבעה נרות, שבעה נשמות שיש על עם ישראל? אז הוא אומר, ושבעה נרותיה הם נשמות השבעה רואים. יש שבעה צדיקים שהם רואים, שהם מפורטים בגמרא, את השמות שלהם כמו אברהם, יצחק ויעקב וכן הלאה. וכל אחד מהצדיקים הללו הם רואים כלליים של עם ישראל, וקוראים להם שבעה נרות, שהם המשפיעים מלוקות לכללות נשמות ישראל. הרואים הללו הם מאפשרים לנשמות ישראל שיהיה להם את היכולת להשיג אלוקות, ללמוד על הקדוש ברוך הוא, להבין. זה הכוח שמקבלים מאותם רואים, מאותם צדיקים. למה צריך את הכוח מאותם צדיקים? למה יהודי לבד לא יכול להתבונן בגדולת השם ולהבין? למה הוא צריך את הסיוע של אותם רואים? אז אומר, כי הנה לית מחשבה תפיסה בי. בצד הטבע של האדם אין שום מחשבה שיכולה לתפוס ולהשיג שום דבר מהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי השבעה רואים. השבעה רואים, הם יש להם את הכוח להוריד את המושגים, העניינים המופשטים והנעלים שמחשבה אנושית לא יכולה לתפוס, והרואים מורידים את זה שיהודי כן יוכל להשיג משהו ולתפוס, וזה התפקיד של הרואים הללו. נדלג על הסוגריים. וכללות נשמות ישראל נקראים בשם מנורה. אז הוא קודם כל התחיל להסביר את חלקו השני של הפסוק, שהוא ראה שבעה נרותיה עליה, אז הוא הסביר שהכוונה היא לשבעה רואים. עכשיו נחזור לתחילת הפסוק. הוא רואה והנה מנורת זהב כולה. על מי מתייחס הביטוי וראיתם והנה מנורת זהב כולה? אז הוא אומר, וכללות נשמות ישראל נקראים בשם מנורה. כל הנשמות גם יחד קוראים להם מנורה. למה קוראים להם מנורה? לא סתם מנורה, אלא מנורת זהב כולה. הוא אומר שכולם, כל הנשמות, הם כמו מנורה של זהב, דהיינו שזה מראה שכולם תיאורים, מיוחדים וכולי, על שם כולך יפה רעייתי. כמו שהפסיק אומר, על עם ישראל, שם כולם, עם ישראל נקרא רעייתי לקדוש ברוך הוא, הפסיק אומר, כולך יפה רעייתי. זאת אומרת שכל כללות עם ישראל, יש להם כינוי שהם יפים, הם תיאורים, אז מה ש... הפסוק אומר, כולך יפה רעייתי, הנביא זכריה מתבטא ואומר, מנורת זהב כולה. עכשיו, נפרט את זה יותר ונראה על איזה תקופה מדובר. מתי עם ישראל, באיזה תקופה מתאים לכנות אותם בכינוי הנפלא הזה שהם נקראים מנורת זהב כולה. זאת אומרת, והנה במקום אחר אמרו במדרש, אחד המקומות המדרש מסביר, שעל איזה תקופה זה נאמר שעם ישראל נקראים מנורת זהב כולה, דקאיה לעתיד לבוא. שזה לעתיד לבוא, אחרי ביאת משיח, שעם ישראל יהיה במצב של גאולה אמיתית ושלמה, אז מתאים לומר להם שמנורת זהב כולה הם כולם מושלמים. והוא, איפה המדרש הזה כתוב? והוא ברבות פרשת, מדרש רבה, פרשת אמור, סוף פרק למד ב', שם מוסבר שהפסוק הזה מתאים על התקופה של העתיד לבוא. למה זה מתאים דווקא לעתיד לבוא? למה לא היום? לפי שבעולם הזה יש בהם פסולת. בעולם הזה עדיין לפני הגאולה, אז יש עדיין פסולת, יש עדיין עניינים לא ראויים, אז אתה לא יכול להגיד כולך יפה, אתה לא יכול להגיד מנורת זהב כולה, אז לכן לאיזה תקופה מתאים לומר ביטוי כזה, אבל לעתיד לבוא, כשהגיע הזמן של עתיד לבוא, אמר זכריה, על זה הנביא זכריה מתנבא ואומר, מנורת זהב כולה. לכאורה ככה זה מתאים, שזה הולך על תקופה העתידה. הוא מביא שזה כתוב גם כן בעוד מדרש. לכן הוא בשיר השירים רבה, על הפסוק כולך יפה רעייתי. גם הפסוק הולך יפה רעייתי, שהוא קודם משווה את זה לפסוק מנורת זהב כולה, אז גם שם בשיר השירים במדרש כתוב שהנביא זכריה מדבר על התקופה של העתיד לבוא. אבל מצד שני, ובמקום אחר אמור, יש מדרש אחר שחולק על המדרש הקודם. יש מדרש אחר שאומר ככה, יש כמה נביאים שכל אחד מהם התבטא על עם ישראל בביטוי שונה. יש נביאים שהתבטאו על עם ישראל בביטוי שמראה שיש להם פסולת, ויש הנביא זכריה שהתבטא שעם ישראל הם זקים וטהורים. המדרש עושה דמיון בין כל הנבואות ואומר כך, לפי שירמיהו אומר, כסף נמאס קראו להם. ירמיהו הנביא מתבטא על עם ישראל בביטוי של כסף נמאס, זאת אומרת שיש להם סיגים, פסולת. ויחזקאל קורא אותם סיגים. בית ישראל, יחזקאל הנביא גם קורא לעם ישראל סיגים. איך הוא אומר? בן אדם היו לי בית ישראל לסיג. אז אחרי שהנביאים הללו, גם ירמיהו וגם יחזקאל, אמרו על עם ישראל שהם במצב של סיגים ופסולת, בא זכריה ואמר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה. דווקא זכריה דיבר עליהם בלשון חיובית, בלשון שהם שלימים וטהורים, של זהב היא כולה. למה אז הנביא זכריה אמר את זה באופן שונה מאשר ירמיהו ויחזקאל? לקיים מה שכתוב, כולך יפה רעייתי. עכשיו, מהמדרש הזה אנחנו מבינים שזכריה ויחזקאל וירמיהו מדברים על אותה תקופה. כי אם זה לא באותה תקופה, אז מה החידוש? אז ירמיהו ויחזקאל מדברים על תקופת הגלות, וזכריה מדבר על העתיד לבוא. מזה שהמדרש אומר שהם כולם מדברים ביחד, וזכריה התבטא אחרת מהם, אז מזה מה ההוכחה? מזה משמע? דקאי גם כן על זמן עכשיו? מזה הוכחה שכל הנביאים הללו, כולל הנביא זכריה, מדבר על התקופה של היום, עוד לפני הגאולה. מה ההוכחה? דעה ודאי, כי זה ברור לנו, ירמיה ויחזקאל לא כיוונו, כי אם על זמן דעכשיו ולא על העתיד לבוא. זה הרי ברור, שגם הנביא ירמיהו שאמר כסף נמאס, וגם הנביא זכריה שאמרו שבית ישראל הם כמו סיג. אז זה ברור שעל איזה תקופה דיברו שני הנביאים הללו, על עכשיו, כי עכשיו יש להם פסולת, כי הרי לעתיד לבוא, שם ישראל יהיו מושלמים, אז ברור שגם הנביא ירמיהו וגם הנביא יחזקאל, גם אז יגידו שעם ישראל מושלמים. אז ברור שעל איזה תקופה הם מדברים, על התקופה של עכשיו. ואם כן, על זה בא זכריה ואמר מנורת זהב כולה. אז רואים, לפי המדרש השני, שגם הביטוי מנורת זהב כולה לא באותו זמן. דהיינו, על איזה זמן זה? של עכשיו? אז יוצא שיש כאן חלוקה במדרשות, על איזה תקופה דיבר הנביא שאמר מנורת זהב כולה. האם זה כבר היום, או שזה רק לעתיד לבוא? וצריך להבין, לכאורה, שתי מדרשים שלכאורה חולקים. לפי המדרש השני, זכריה חולק על ירמיהו וזכריה. זכריה חולק על ירמיהו ויחזקאל. וצריך להבין באמת מדוע ירמיהו ויחזקאל אמרו כן, וזכריה אמר מנורת זהב כולה, דיינו כולך יפה. באמת את זה צריך להבין. לפי המדרש הראשון זה ברור. לפי המדרש הראשון זה פשוט מדבר על תקופות שונות. אבל לפי המדרש השני שהכל מדבר על אותה תקופה, אז באמת צריך להבין למה הם מתארים את התקופה שעם ישראל נמצאים במצב שיש להם סיגים ופסולת, והוא מתאר את אותה תקופה ואומר, כולך יפה רעייתי. דהיינו מנורת זהב כולה. די להבין את זה, ויש להקדים תחילה עניין מה שנקראו כנסת ישראל מנורה. אתה שואל שאלה למה הוא אמר מנורת זהב כולה, לפני שנדבר על המילה זהב כולה, שזה עיקר השאלה, בואו נדבר מילה לפני כן. למה בכלל עם ישראל נקראים מנורה? מה המיוחד בכינוי מנורה שמצאנו להשוות את עם ישראל למנורה? מה הכוונה מנורה? אומר, כי כמו שהמנורה, כמו המנורה של בית המקדש, היא מקשה אחת תעשה המנורה. את המנורה של בית המקדש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שכל כולה מנורה צריכה לעשות באופן של מקשה אחת. לא, לא, לא לחבר אותה חלקים חלקים ולהלחים אותה, אלא כולה גוש אחד גדול, שכמו שרשי מתאר, מכה בקורנס, ויוצא מזה עניין של מנורה אחת שלמה מקשה. מה המקשה הזו מלמדת אותנו? המקשה אומרת דבר מעניין. מקשה, מה זה מקשה? מקשה זה לא רק מלשון שהיא כאילו קשה כולה בגוש אחד, אלא מקשה זה גם מלשון להקיש. להקיש מלשון להקות. לוקחים גוש של זהב, ומקישים עליו, מכים עליו עם הפטיש לכל הכיוונים, ולאט לאט יוצרים את אותה צורה שאנחנו רוצים ליצור. שעל די המקשה שמקישים אותה, נעשה מה שלמעלה למטה, מה שלמטה למעלה, ונתערב הכל, עליון בתחתון, תחתון בעליון. היינו בזה שאנחנו לוקחים את הגוש ומקים בה מכל הכיוונים, אז יוצא שהחלקים של הזהב, אותו חלק עצמו, קודם היה גוש אחד, חלק זה עליון, חלק זה תחתון, ואין הבדל, העליון ותחתון הם כולם זה אותו. אין לי זה, זה לא הפירוש שהבאתי חתיכת זהב אחת, והיא הייתה מיועדת מלכתחילה להיות עליון, נדבקתי אותה והשארתי אותה עליון. לא, באותו גוש, הרי יכול להיות שקודם הוא עמד בצורה כזו, שהייתי בטוח שהתחתון למטה, פתאום אתה רואה הפוך, דווקא היה מתאים יותר שהתחתון יהיה למעלה. זה נקרא, כשזה מקשה, אז יש תערובת בין כל החלקים. מה נמשל? אז לכן עם ישראל נקראים מנורה. כך כל ישראל עריבים זה בזה. כך עם ישראל כולם מעורבים ועריבים אחד בשני. כלומר, מה הכוונה כשאומרים עריבים? מעורבים זה בזה. עם ישראל מעורבים זה בזה. העליון והתחתון, אז לפעמים התחתון דווקא משפיע על העליון. ולהפך. כי אתם קרואים אדם. זה שמשווים את עם ישראל לכינוי אדם, זה עוד הוכחה, עוד משל, שמסביר לנו למה בעם ישראל כל החלקים, גם התחתונים, יש להם השפעה על העליונים, כמו במקשה. למה זה באדם רואים אותו הדבר? כמו האדם שיש לו ראש ורגל, כמו בגוף האדם. יש ראש ורגל, והראש מקבל חיות גם מהרגל שצריך לו. כשיש ראש ורגל, אז אין הכוונה שהראש הוא לגמרי עצמאי, ולא צריך חלילה את הרגל. הראש לשלימות שלו צריך גם את החיות מהרגל. ואותו דבר הפוך, הפוך זה ברור, אבל אם הראש רוצה ללכת ללמוד ספר מסוים, אז הרגל צריך להוביל אותו. אז הראש זקוק לרגל, וכן הלאה. אז מה הנמשל? כך כל ישראל ביחד, הם נקראים אדם אחד, קומה אחת. לכן כל עם ישראל הם קומה אחת שלמה, זה כמו אדם אחד. זאת אומרת שכולם מחוברים במהות אחת, לכן קוראים להם גם מנורה, מנורה מראה על המקשה. כמו שכתוב מזה על פסוק וארץ אדום רגלי, בדיבור המתחיל השמיים כיסי. בדיבור המתחיל אתם ניצבים היום כולכם. וזהו, זה מה שהפסוק אומר כשהוא בתאר את המנורה, הוא אומר, עד יריחה, עד פרחה, מקשה היא. מה זה עד יריחה, עד פרחה? מה זה יריחה ומה זה פרחה? אז יריחה, הירך, כמו בגוף האדם, הירך הוא למטה. יריחה אלו הם מדרגות התחתונות. ופרחה, מה זה פרחה? זה הפרחים, מה שפורח, מה זה מראה? מבחינת עליונות. אז באים ואומרים, עד יריחה, עד פרחה, דיינו גם החלקים התחתונים וגם החלקים העליונים, מקשה היא כולם ביחד כמקשה אחת. כולם מקשה אחת. וכולם, עכשיו הנביא אומר את הפסוק, שאומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, אז הוא אומר שמה, ושבעה נרותיה עליה. עכשיו נבין את הרצף. וכולם, כולם הכוונה היא כל סוגי הנשמות, גם אלו שהם יריחה וגם אלו שהם פרחה, גם הנמוכים וגם העליונים, מקבלים משבעה הנרות העליונות. כולם מקבלים מהשבעה הנרות, ומה הוא אמר בתחילת המאמר, שמי הם השבעה הנרות? הם שבעה רואים עליו, השבעה רואים שהם נשמות של הרואים. אז כולם מקבלים מהם, כל חד וחד, לפום מדרגתו ולפום שיעור הדילי. זה באופן כללי מה שהבנו, למה עם ישראל נקראים בכללות מנורה. למה קוראים להם תמיד, גם בזמן הגלות, מנורת זהב כולה, זה עדיין הוא לא הסביר, זה נהיה בעזרת השם, את המשך הביאור והמשך הביאור.